ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.
שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של ניהול בתנועה, כאן באולפן עומר פרידמן, והשאלה שתנחה את הדיון שלנו היום היא למה כל כך מפחדים מתחקירים ולמה לא צריך לפחד? ולמה זה כלי מעצים עבור המנהל, עבור העובדים ועבור הארגון. כדי להפיג את החששות, נמצא איתנו דותן בן ארי, יועץ ארגוני בכיר, מומחה לתהליכי תחקיר וקבלת החלטות, כדי לשפוך לנו אור על הנושא. מה שלומך דותן?
אז עומר, קודם כל תודה על ההצגה, קוראים לי דותן בן ארי. פרשתי לאחרונה אחרי 25 שנה של שירות במשרד ראש הממשלה. אני יכול לחלק את הקריירה לשניים בגדול, את המחצית הראשונה קצת יותר ארוכה בתפקיד שטח, תפקיד מאוד מאוד אינטנסיבי, בהתחלה כלוחם מן השורה ואחרי זה בהמשך בפיקוד על צוות. העבודה היא מאוד מאוד מאתגרת, המטרות הן מאתגרות, היעדים מאתגרים, הזירה מאוד מורכבת ומאתגרת, לוחות הזמנים מאוד צפופים ומאוד משתנים. זה אזורי חשיבה ופעולה שהם מאוד מאוד מאתגרים. לי חשוב להדגיש שעיקר הכוח שלנו זה האנשים. אומנם טכנולוגיה חשובה, אבל אנשים הם אלה שעושים את העבודה, אנשים הם אלה שחושבים, מתכננים, מבצעים, וגם בלמידה לאחור גם מתחקרים. אני הייתי ביניהם אנשים וגם ניהלתי אנשים, ואני חושב שזה גם הליבה של התחקיר, אנחנו עוד מעט ניגע בזה. בחצי השני של הקריירה עסקתי בתפקידי הדרכה ופיתוח מנהלים. בתפקידים הראשונים פיקדתי על קורסים, ובתפקיד האחרון ניהלתי בית ספר. מקום גדול, הרבה קורסים, הרבה אנשים עברו תחתיי. ליבת הלמידה שאני גם עסקתי בה בעצמי, זה באמת קבלת החלטות ותחקיר. בנוסף היה רובד נוסף של ניהול הידע של התחקירים, היישום והפקת הלקחים של התחקירים וסיוע להנהלה ליישם את אותם לקחים ובאמת לבצע בקרה. מה שחשוב לי להגיד על תחקיר, ואנחנו נדבר מה זה בדיוק תחקיר, זה אני עשיתי את זה על עצמי. זאת אומרת, אני עשיתי את זה על עצמי בעצמי, עשיתי את זה עם הצוות שלי, לימדתי אנשים לבצע את זה בתחילת דרכם, וגם בידדתי את הקשירות של חבר'ה יותר ותיקים. ממש בנינו מערך שלם של ניהול הידע, איך מבצעים תחקיר, מה התוצר של התחקיר ואיך מפיצים את זה בכל הארגון. מילה אחרונה על זה, אני חושב שאני מגיע מארגון שהוא לומד. זה ארגון לומד, הוא מתגאה בזה, הוא לא מושלם, אבל הוא לומד, הוא דואג כל הזמן ללמוד מיום ליום ומשנה לשנה. ואולי פה המגע לעולם האזרחי, למידה היא חובה. אנחנו במציאות שמשתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, לוחות הזמנים משתנים, המשאבים משתנים, הטכנולוגיה משתנה, ולמידה זה מרכיב בעיניי קריטי לארגון שרוצה להיות גמיש וזריז, כדי להמשיך בתנועה לאור אותן מטרות שיש לכל ארגון.
אז בעצם אתה מדבר על תחקיר כעל איזשהו תהליך של למידה, בניגוד לקונוטציה הטבעית שיש לנו על תחקיר, שזה יותר כמו חקירה, כמו לחפש אשמים ולהעניש לאחר מכן.
השאלה שלך היא מאוד מדויקת, וההבחנה שלך היא מאוד מדויקת, כי באמת העולם תופס למידה כמשהו חיובי של עולם של צמיחה, ותחקיר כמשהו של האנשה או סנקציה. אז בוא נשים את זה על השולחן. תחקיר זה לא חקירה. בסדר? אפשר להכניס פה שלוש מושגים מאוד מאוד חשובים. בתחקיר, אני מבצע את התחקיר על עצמי, או אנחנו הצוות מבצעים את התחקיר על עצמנו, כי אנחנו מעוניינים ללמוד. התוצר של התחקיר הוא שיפור ולמידה. ההפך מעונש וסנקציה. אם ניקח את זה באמת לעולם החקירה, ואנחנו חיים בתקופה מאוד סבוכה ומאוד קשה, כמו שאמרת, מושגים כמו ועדת חקירה ולחקור את מה שקרה, זה באמת עולם החקירה. בעולם החקירה יש מישהו שחוקר, מושא, זה יכול להיות של מחקר אנושי, או יכול להיות תופעה, והתוצאה של חקירה היא בהכרח ענישה או סנקציה, והיא לא תוצר של צמיחה ולמידה. זאת אומרת, זה שני ההבדלים הבאמת הגדולים, ואני אומר לך מניסיון, למידה ותחקיר הולכים יד ביד, הם משלימים אחד את השני, יש למידה שהיא עיונית, יש תחקיר שהיא עיונית, זאת אומרת, זה אחד ליד השני, תחקיר זה אחד הכלים הכי עוצמתיים בנושא של למידה, כלומר, זה הלמידה, אחת הלמידות היותר אפקטיביות.
ומה יש הבדל למעשה בין התחקיר שאתה מדבר אליו לבין מתודולוגיה של למשל תחקיר מוקיר שגם אנחנו משתמשים בה לפיתוח מנהלים?
תחקיר מוקיר, אני חושב שזה אחד הכלים הבאמת היפים. אני חושב שזה שני דברים מאוד מאוד שונים עם שם מאוד מאוד דומה. ותחקיר מוקיר, הוא באמת מסתכל על הצלחות, מסתכל על מאמצים נכונים, מסתכל על התייעלויות ובעצם חוגג את זה ושם על זה את האצבע בהיבט הכי חיובי שרק אפשר, וזה מצוין. תחקיר מסתכל על עולם של פערים, כי זאת האמת, צריך להגיד, המציאות היא מאוד מורכבת, אנחנו לרוב נשיג מטרות באופן חלקי, אולי אפילו לא, ואנחנו כן נרצה לגרום לשיפור. היכולת להסתכל על מקום שיש פה פער וממנו לצמוח, זה התחקיר שאני מביא לשולחן. התחקיר המוקיר הוא באמת כלי ניהולי, מצוין, להגיד לאנשים עבודה טובה. אבל הצמיחה שם, אני לא חושב שיש שם צמיחה תהליכית, יש שם חיזוק של הצוות, כן, זה כלי ניהולי מצוין, אבל זה אחר, שונה.
אוקיי, אז אני חושב שיש פה שיפט שהרבה פעמים יהיה מאוד קשה לאנשים לעשות, כי זה טוב ויפה שאנחנו אומרים שזה דבר טוב וזה דבר מפתח, אבל בקור שלנו, בקור שלנו, אני חושב ששנים חונכנו לזה שתחקיר יש לזה משמעות שלילית. אז מה בעצם יוצא למנהל שרוצה לעשות תחקיר? למה כדאי לו לעשות את השיפט הזה? ומה הרווח שבעצם יוצא לו?
שאלה מדויקת, ויש לזה מספר רבדים. בראש ובראשונה, שיפור ולמידה. תחקיר שמתבצע כמו שצריך, התוצר הבלעדי שלו הוא שיפור ולמידה. זאת אומרת, אם מגדירים תחקיר כמו שצריך, אותו פער שנוצר לנו, נגיד, בהשגת המטרות, או בעמידה ביעדים, או בעמידה על בלוזים, הולך להצטמצם עד כדי להיסגר. זה אחד בחד ערכית. אבל אז מגיע הרובד, בעיניי אפילו יותר מעניין, כי בניית תרבות ארגונית של תחקיר גם יוצרת מעגל של למידה. אוקיי? ובתוך המעגל הלמידה הזה יש כמה רבדים. אחד, זה קודם כל פתיחות ושיתוף. מנהל שמצליח לשכנע את העובדים שלו שלמידה, תחקיר, לא נגמרת בסנקציה, אפילו ההפך, נגמרת במילת תודה כי עכשיו משהו ישתפר, יוצר בעצם רובד נוסף של ניהול. הוא ממש פותח את העובדים שלו לשתף יותר, לנסות להתחכך בפערים האלה ולא לברוח מהם. הרובד הנוסף זה אמון, כי בפעם השנייה שאתה עושה את התחקיר הזה, ועדיין אתה רואה שהנהלה לא תעניש אותך, לא על הטעויות שלך ולא על הטעויות של החברים שלך, ובעצם המטרה של כולנו המשותפת היא לשפר, נוצר פה אמון גדול, ויכול להיות שמהאמון הזה ינבעו עוד תחקירים, כלומר, אנשים ירצו לחפש עוד מקומות שדורשים שיפור. ברובד שלישי הוא פיתוח מנהלים, זה כלי מאוד מאוד חזק, אני חושב שהרבה מנהלים רגילים למישהו עשה טעות, אז הדרך לתקן את הטעות זה להעניש. או להטיל סנקציה, בסדר? אנשים חכמים, אנשים לא ישימו לב שמענישים אותם. ומנהל בעצם דרך תחקיר יכול לתגמל עובדים, יכול להעצים עובדים, יכול לגרום להם לצמוח ולרצות ללמוד. זאת אומרת, יש לנו באמת את התוצר המיידי שזה שיפור ולמידה, אני חוזר על זה. אחר כך מגיעה בניית התרבות הארגונית שמביאה חד משמעית לפתיחות ושיתוף, לאמון ולפיתוח מנהלים.
בא לי ככה לשאול אותך, איך עושים את זה? נשמע מורכב.
קודם כל זה מורכב, ובית זה קל, ואני אסביר. יש מתודה, והתהליך הוא סדור. בסדר? חלק גדול מהעוצמה של הכלי, הוא שהולכים איתו, הוא ליניארי עקרוני, זאת אומרת אפשר להתפתל איתו קצת, אבל בגדול זה ליניארי, ואם מקפידים על התהליך הזה, מתחילים מאותו סימן שאלה, ומסיימים עם לקח ישים, שמביא לשיפור מיידי. השלבים בגדול הם כאלה. מתחילים מסקירה יסודית של העובדות, אוקיי? לא זזים משם עד שמובן מה היה, ממש צריך להבין מה היה, לזה אנחנו קוראים המצוי, ואל מול זה אנחנו שואלים את עצמנו מה היה צריך להיות, הרצוי. יכול להיות עכשיו משהו נורא נורא פשוט, כמו איחרנו בשעה בלוז של חודש. לא נורא, נכון, אבל אולי נרצה לשפר את זה, יכול להיות משהו הרבה יותר מורכב. once הבנו מה ההבדל, מה הפער בין המצוי למצוי, אנחנו מגדירים את הפער הזה. אחד הדברים שנדרשים בתחקיר זה גם צניעות וענווה. אי אפשר לתחקר הכל, אי אפשר ללמוד בהכל. אז בוחרים. בוחרים פער, בוחרים שני פערים, בוחרים שלוש פערים. פה נכנס המנהל. למנהל יש פה אחריות להחליט מה הוא מתחקר, מה הכי חשוב לו ומה הכי דחוף, או חשוב, או גם וגם, ואת זה לתחקר. once מצאנו את הפער, עכשיו צריך להתחיל לחפש מה בדיוק הסיבה והגורם לאותו פער. בסדר? כי הרבה פעמים אנחנו רואים את הפער, ולהגיד, התעכבנו, אז הפעם הבאה נגיע בזמן, זה לא פתרון. אנחנו רוצים לחשוב באמת, 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 מה גרם לנו להתעכב, ויכול להיות המון גורמים, יכול להיות גורמים אנושיים, יכול להיות גורמים של משאבים, יכול להיות גורמים של קשב הנהלה, יכול להיות תקשורת. אבל once הבנו ודקרנו לעומק מה בדיוק הגורם שגרם לנו לטעות או לפער, עכשיו אפשר לתקן את הגורם עצמו. ותיקון של הגורם עצמו בעצם זה תיקון רוחב, כי אם הצלחנו לתקן משהו מאוד מאוד עמוק, מעכשיו והלאה, לפחות בנושא הזה, אנחנו לא נחזור על אותה טעות, אם נקפיד לעשות את זה. ומכאן אנחנו מגיעים ללקח, כלומר אנחנו נגיע לניסוח מדויק של פעולות, פעולות ממש, אוקיי? מישהו, עובד מסוים, עושה פעולה מסוימת, בלוח זמנים מסוים, ומנהל עושה על זה בקרה. אוקיי? זה הפלואו של התחקיר, הוא מאוד ליניארי. עכשיו, כשאני אומר שזה מסובך, כן, זה מסובך, כי בסוף אנחנו מדברים פה על אנשים. ולשחזר, למשל, מה בדיוק קרה, לא כזה פשוט. והרבה פעמים זה דורש דיוני עומק, ולחפש פרטים, ולחפש טבלאות, ולחפש לוזים שלא תמיד יש אותם. ולמשל, כשאנחנו מדברים על טעות בגורם אנושי, אז להתחיל לשאול שאלות לא פשוטות על למה טעית, הן שאלות לא פשוטות. פה אני חוזר לנושא של האמון. אם בן אדם יודע שהוא לא הולך לקבל סנקציה, סיכויים רבים יותר שגם יחשוף מה באמת הפריע לו, והוא גם יוכל לתקן את זה.
מה שאני שומע ממך, התהליך עצמו מאוד מאוד רותם, במובן הזה שהוא לא מפנה אצבע בהכרח ואומר אני מאשים, כן. אלא אומר, אנחנו עכשיו רוצים לדבר, אנחנו רוצים להשתפר לפעמים הבאות. קרה משהו שלא היה אמור לקרות, בואו נלמד ממנו כדי שלא יקרה עוד פעם.
אז אני רוצה להגיד מילה טובה לעומר, כי זה בדיוק מה שאמרת תחקיר. תשים לב שבשפה, אתה אמרת בעצמך, אנחנו, 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 אנחנו. אוקיי? זו ליבת התחקיר. מנהל טוב, שרוצה לרתום את עובדיו לזה, צריך להפוך את השפה לאנחנו. לא אני המנהל מתחקר אותך העובד, אלא אנחנו עכשיו יושבים בשולחן, אגב, אנחנו ממליצים לשבת באמת בשולחן עגול, כולם מסתכלים על כולם, שמים את הדברים על השולחן, literally שמים את הדברים על השולחן, ודנים בזה. אם מנהל מצליח לשכנע עוד לפני, שלא תהיה סנקציה בסוף, העובדים ייפתחו. בסוף תחקיר, אם לא תהיה סנקציה ותהיה למידה ברורה, לאנשים זה מחלחל מאוד מהר. עדיין זה לא פשוט. אנשים עם ניסיון תעסוקתי שחוו מנהלים וכאלה ומנהלים כאלה, עשויים לגלות התנגדויות, זה ברור, זה מובן. ופה באמת הסיפור מנהיגותי ניהולי. מנהיגים אמיתיים, מנהלים אמיתיים, ידעו לייצר את הדבר הזה לאורך זמן, בסבלנות. יכול להיות שהתחקיר הראשון לא יהיה חלק, ויהיה קשה להוציא את הדברים. אנחנו עושים את זה הדרגתית, זה כבר העולם של איך מתניעים את זה בתוך ארגון, אבל זה מתחיל בפעולה מנהיגותית שאומרת, חבר'ה, אנחנו מתיישבים ללמוד, אנחנו מתיישבים ללמוד, ואנחנו נהנה מהתוצרים. זאת אומרת, אנחנו גם שמים את הדברים על השולחן, ואנחנו אלה שנהנה.
אז באמת, עוד דבר שאני שומע ממך, זה שבניגוד להרבה תחקירים שאנחנו מכירים מהתקשורת, או מהמושג המאיים, זה שזה לא רק לחפש כשלים, אלא שכחלק מהמסלול הליניארי הזה, הוא מוביל לקבלת החלטות, לא ההוא טעה ופה נכשלנו וזהו נגמר הסיפור.
חד משמעית, ופה אתה בעצם לוקח אותנו לאזור שהוא מאוד 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 רלוונטי וחשוב בעולם של תחקיר. תחקיר זה האח התאום של עולם התכנון. בסדר? כשעובדים סדור ומתחקרים, אתה בעצם מסתכל בעצם על התכנון הבא. אתה אומר, עשיתי X והיה בסדר, אבל היה 80% ממה שרציתי, אז עכשיו אני רוצה לנסות לסגור את ה-20%. זה כבר לא יהיה רלוונטי לפעם הקודמת, אין טעם עכשיו לדון בזה, אבל הסיפור הוא הפעם הבאה. בארגונים יש נהלים שחוזרים על עצמם, ויש פעולות שחוזרות על עצמם, יש התפתחויות של פעולות, יש דברים שאתה רוצה שיצמחו, ותחקיר בעצם הוא הקדימון לתכנון הבא. במקום, נקרא לו, שהוא כבר השיג תרבות של, של תחקיר כמו שצריך, תרבות ארגונית של תחקיר, זה בעצם יותר ספירלה מאשר משהו ליניארי, כי בעצם אתה מתכנן על בסיס הניסיון הקודם, מבצע את מה שרצית לעשות, חוזר, מתחקר, ובעצם התחקיר הוא הבסיס לתכנון הבא. וזה בתקווה שזה בספירלה עולה ומטפסת, מטפסת, מטפסת, כל פעם אתה צובר ידע וצובר ידע וצובר ידע, וכל פעם משפר. אני פה אולי זה המקום להגיד את זה, שחלק חשוב מאוד בתחקיר, וזה לא, בוא נגיד לך, לא השלבים הראשונים של התחקיר, אני אגיד את זה אחרת. נורא מקובל לעשות תחקיר על אירוע. בסדר? התנגשנו בעץ, אז בוא נלך לתחקר. אבל זו דרך אחת לתחקר. דרך יותר מתוחכמת בעיניי, בנוסף, היא תחקיר שהוא לא על אירוע קונקרטי, אלא תחקיר, מה שאנחנו קוראים לו, תחקיר איטי, בעין. כלומר, על בסיס זמן. למשל, סוף אבן דרך, למשל, סוף רבעון, למשל, סוף פעילות מסוימת. לא חייב לקרות אירוע כדי שאני אתחקר. כל סוף פעילות, אני מתיישב רגע ומתחיל לתחקר. בודק מה היה ומה היה צריך להיות, ואם אני מוצא פערים, למרות שלא קרה כלום. אבל אני רואה שיש פערים, אני יכול לשבת רגע ולחשוב מה הם אותם גורמים שהביאו לפערים האלה, ולתקן אותם. זאת אומרת, אתה יוצר שיפורים לא רק על בסיס משהו שקרה, אלא על בסיס הפעילות השוטפת שלך. מעל הדבר הזה, יש את הרובד היותר עמוק של תחקיר, שזה בעצם שיתוף הידע הרוחבי בארגון. כלומר, אני למדתי, בסדר? נגיד, אני, דותן, יש לי פעילות, ואני כבר למדתי, אני עשיתי תחקיר וזה, אבל לך אומר, אתה מנהל מקביל אליי, ואתה יודע שאני פועל, אבל אתה לא יודע מה קרה לי, ואתה לא יודע שלמדתי מזה משהו. ארגון חזק שיש לו מנגנון של תחקיר, יודע להנגיש את הידע הזה גם לזה. אז אני תחקרתי, דותן, אני למדתי משהו, אבל אתה, עומר, מתכנן את הפעילות הבאה על בסיס התחקיר שלי. והדבר הזה יכול להיות גם בכפולות של כמה פעילויות שיש לך. כלומר, אם יש עוד 5 פעולות אחרי חודש, אז יהיה 5 שיפורים. זאת אומרת, זה ממש, יכול להיות ממש אקספוננציאלי. הרובד הבאמת מתקדם, זו אותה תרבות ארגונית של למידה, שהארגון תופס את הלמידה כשגרה. זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן. הסתיימה פעילות, יושבים, מתחקרים, לומדים. זה קורה ברבעון, זה קורה בכנס. בסדר, יש הרבה ארגונים שעושים כנס שנתי, אז אנחנו, במשרד ראש הממשלה, הכנסנו בכנס השנתי של האגף שלי, שלנו, לאגף שלי, הוקרה בנושא תחקיר. כלומר, עולה מישהו, מציג את התחקיר שלו, ממש מציג, בול קהל, וזה הרבה אנשים, ומציג את הלקחים הנלמדים, והארגון מוקיר את זה. ראש האגף מוקיר בזה, לוחץ לו יד, זה לא משהו כספי, זה פשוט הוקרה של וואלק, עזרת לנו להשתפר. זאת אומרת, זה דורש המון אומץ מצד אחד. מצד שני, אם יש תרבוס של פתיחות, והוא יודע שהוא לא תקבל סנקציה, אז אנשים עושים את זה. לדבר הזה לוקח זמן, אבל התמאה היא אפשרית. התמאה היא אפשרית.
יש איזושהי דוגמה אולי שתוכל לשתף אותנו מתוך תהליך תחקיר שהובלת במשרד ראש הממשלה, שארגונים אזרחיים יוכלו ללמוד ממנו?
כן, אז אני אתחיל מהדומה של העולם האזרחי ולעולם הזה, וכביכול יש איזושהי תפיסה שאולי זה שונה, כי העולם החשאי זה סיכון חיי אדם, והעולם העסקי זה כסף, אבל כשבאמת בוחנים את זה, המטרות, האילוצים, הקשיים, כוח האדם, המציאות המשתנה היא מאוד 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 דומה. הלוחות זמנים שגיליתי בשנה האחרונה מאוד מאוד מזכירים את מה שאני הכרתי את זה. בסדר, זה תנועה זריזה, זה שינויים מאוד גדולים, אתה מתכנן א' ומסתבר שהמציאות היא ב', אתה מתכנן ג' ומסתבר שהמציאות היא ג' פלוס אחד, אבל אם אתה לא תעשה את הפלוס אחד, מישהו כבר עשה את זה. כל העולם הזה של disruption, שכל הזמן משנים לך את המפה, היא מאוד 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 דומה. אם תראה, דוגמה ספציפית, אני לא יכול לתת, אבל אני כן יכול לספר איך הדברים מתבצעים. ואת זה אני יכול לתת לפחות בשני מקרים, שאתה נמצא בפעילות. אז אני כן אגיד משהו שזה כן הוטמע, וזה לוקח זמן לעשות את זה, אבל זה כן הוטמע אצלנו בארגון. העולם של תחקיר לאחר מעשה הוא כמעט ברור מאליו. סיימנו מתחקרים. אחד הדברים שנכנסו זה לתחקר תוך כדי תכנון, כלומר אתה מתכנן פעילות, ולוקח זמן, לוקח חודש, חודשיים, שלוש להתארגן על משהו, אז אתה רוצה לתכנן, סליחה, לתחקר גם על התכנון עצמו, לראות אם אתה מתכנן בזה, אבל העוצמה באמת הגדולה היא תחקיר תוך כדי פעילות. אני יכול לספר לפחות על שני מקרים שאני מצאתי את עצמי עובד בשטח, במדינה מאוד לא סימפטית, במזג אוויר מאוד מאוד לא נעים, ואנשים מנוסים ככל שיהיו מאוד בלחץ, כי אתה נמצא בשטח, על זה תוסיף אירוע או תקלה או שינוי משמעותי, שבעצם כל התוכנית שלך, גם אם לא כולה, אבל חלקה הגדול יורד לפח. עכשיו, אם מסתכלים עכשיו על עולם הסרטים, אז תמיד יש את המנהל הזה שיש לו את הרעיון המבריק הזה, והוא פותר את הבעיה כמעט בצורה אינטואיטיבית. אני לא אומר שזה לא קורה, אבל הדרך הנכונה בעיניי לעשות את זה, זה להתיישב, ממש להתיישב, לפתוח את אותו שולחן שהיינו פותחים בבית עם ניאונים, אבל בשטח עצמו, זה יכול להיות עכשיו איזה גבעה בשום מקום, וזה יכול להיות עכשיו בחדר במלון, וזה יכול להיות במסעדה, לשים את הדברים על השולחן, בזהירות כמובן, כי אתה, מה שנקרא, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, ולדבר על זה. כי בעצם יש לך עוד 3-4 אנשי צוות, נגיד, שאולי יש להם מה להגיד על הדבר הזה, שאולי יכולים לתרום משהו לפתרון הזה, שיכולים להעמיק בגורמים שגרמו לאותה תקלה שעכשיו אתה תקוע בגינה ולא יכול לזוז, או להפסיק פעילות. אני כן יכול לספר שכשעושים את הדברים האלה, וזה מלחיץ מאוד, כי אתה תוך כדי פעילות, אבל אז אתה מגלה שלא רק שאתה יכול לתקן את האירוע, אתה יכול להישאר באותה מטרה הנוכחית ולא לבטל, לא לבטל עכשיו פעילות. וזה מאוד יקר, זאת אומרת, גם בעולם העסקי, וזה חד משמעית אותו דבר. תחשוב שאתה מתגלגל שנה עם התקנות של ציוד אלקטרוני איפשהו. בעולם האמיתי, העסקי. ואתה מגלה שיש איזושהי בעיה. אתה יכול לקפל הכל בחזרה, ולהגיד, סליחה, טעינו. אתה יכול, תוך כדי, לחקור מה בדיוק קרה שם, ולעשות את זה. האתגר פה הוא קודם כל אנושי, כי אנשים הם תחת לחץ, הם בגדול, יש בהם ציפיות, יש בהם זה, יכול להיות שהם בעצמם מרגישים מאוימים, ואתה צריך בתור בנהל באמת לגרום לאותן אנשים להתיישב רגע על השולחן, לשכנע אותם, מה שקרה באופן מנהיגותי, שכל המטרה עכשיו זה ללמוד מה בדיוק היה הפער, ולקחת את צעד צעד אחד קדימה.
אני חושב שיש פה היבט מאוד מעניין שהוא נוסף על מה שדיברנו, כי זה לא רק בתום אירוע לשבת, לשאול שאלות, זה גם בזמן שהאירוע קורה, עם כל הלחץ שמסביב, להגיד רגע חבר'ה, עכשיו עוצרים, עכשיו חושבים מה קורה, מנתחים את הסביבה, רואים מה קורה, וגם מהמנהיג נדרשים פה כוחות די גדולים, בחוסן מאוד גדול, שבין היתר על זה אנחנו מדברים במודל המנהיגות שלנו, B-Wise, על ה-Basic Foundations האלה, על הצורך והדרישה ממנהיג, קודם כל להנהיג את עצמו, כדי שהוא יוכל להנהיג את האחרים.
מדויק, דייקת, ואני אגיד שמצד אחד, כמו שאמרת, זה קשה, כי זה דורש עוצמות, אז זה קצת מבהיל. הצד השני של זה הוא שבעזרת תרגול לא רב, ובעזרת כלי סדור, אפשר בדיוק לעשות את הדבר הזה. לקחת את הצוות שלך, זה אנשים עם שכל, זה אנשים עם ניסיון, להושיב אותם, לדבר רגע על הפער שנוצר, לחשוב ביחד מה בדיוק הגורם לפער, וכבר בשטח לצאת עם לקחים ישימים, איזה שינויים עושים. Okay? זה מופע מנהיגותי, מעבר לזה שזה שומר על המטרות של הארגון, וזה לא מבזבז כספים וזמן, וזה אולי אפילו לא מסכן אנשים, זה מהלך מנהיגותי עוצמתי מאוד מאוד מאוד, והוא נרכש. לא נולדים עם זה. לא נולדים עם זה. אפשר לתרגל את זה, אפשר לעשות את זה, ובתרגול לאורך זמן אפשר לעשות את זה.
אז בוא נדבר רגע על הכלי הזה. נגיד, אתה עכשיו, אחרי שהתאזרחת, אתה מלווה ארגונים ביחד איתנו כחלק מיהודי, בשינוי התרבות הארגונית הזו, באימוץ התחקיר, ככלי לפיתוח מנהלי, ככלי אסטרטגי. אבל אתה אומר ששוב, לא, ארגונים לא נולדים עם זה. זה לא משהו שפתאום נוצר, זהו, אני יודע לתחקר. כשאתה מגיע לארגון, איך נראה מהלך כזה? איך הוא נראה שונה ממה שעושים עד עכשיו, או ממה שקיים בחוץ לצורך העניין? נגיד, אני פותח גוגל, פותח צ'אט GPT, איך אני עושה תחקיר?
הייחודיות של התהליך, כמו שאני למדתי אותו במשרד ראש הממשלה, הוא הצורך לעבוד זריז ולעבוד אונליין ולעבוד תוך כדי. רוב שיטות התחקיר הם תמיד בדיעבד, והניסיון שלי, וזה מה שעשיתי על עצמי, זה מה שעשיתי עם הצוות שלי, זה מה שלימדתי אנשים לעשות, וזה מה שעשינו כשירות לאנשים, זה לדעת לבצע את התהליך הזה גם בפועל, תוך כדי פעילות, תוך כדי לא משנה כמה חם או קר. הסיפור הגדול פה הוא לפתח את המנהיגות. אני יודע לעשות את זה, ליוויתי מנהלים כאלה, לפתח את השריר הזה שמאפשר למנהיג להגיד, אוקיי, עצור פה, בוא ניצור עכשיו מרחב בטוח, שמאפשר לנו, זה יכול להיות 30 שניות, וזה יכול להיות שעה, וזה יכול להיות יומיים, לשבת רגע, לתחקר משהו שקרה לנו תוך כדי, זה יכול להיות שינוי, זה יכול להיות תקלה, זה יכול להיות כל דבר, ללמוד לעומק מה הגורם, להפיק לקח ישים, ו-on the fly להמשיך את התוכנית המקורית.
כלומר, כשאתה מגיע לארגון, אתה לא רק מלמד את השיטה הפרקטית של איך עושים תחקיר של כל השלבים, אלא ממש עובד על האתגרים המנהיגותיים, התרבותיים, האנושיים, ומחבר את זה למעגל שלם של מהתחקיר ועד לקבלת ההחלטות.
מדויק, מדויק. הסיפור, אני חושב שהסיפור הגדול הוא פה האתגר הניהולי מנהיגותי. הכלי עצמו הוא לא מסובך, אבל הסיפור הגדול כדי שזה באמת יעבוד, זה מנהלים עם העוצמה הפנימית הזאת, לבצע את התהליכים האלה גם בזמנים נוחים, אבל גם בזמנים לא כל כך נוחים.
אני חושב שיש פה עוד אתגר, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשלב של התחקיר, הייתי אומר אפילו שלב אחד קודם, שבעצם הרבה מנהלים, או הייתי אומר כולנו, כבני אדם, שבועים באיזושהי פרדיגמה שדרכה אותה אנחנו רואים את העולם, שמגדירה את התפיסות שלנו ואת איך שאנחנו מתנהגים. אז יכול להיות שקורה שאם משהו לא בסדר, אז זה מישהו אשם. וזה לא בהכרח משהו השתנה בסביבה שצריך לשים לב אליו, איזשהו מתחרה שנכנס, איזשהו פער בתקשורת או משהו מערכתי. אז מה היית מציע למנהלים לעשות? כדי בכלל להבין שיש צורך לתחקר משהו.
שאלה טובה. אז אחד הכלים שקיימים בחלק מהארגונים זו אותה תיבת ייעול, אם אנשים מכירים, בכל מיני שמות, שבעצם מבקשים מהעובדים איך וכיצד ניתן לשפר כל מיני דברים בארגון. השאלה היא טובה, אני חושב ששאלה הרבה יותר חכמה לשאול את העובדים, בתיבת ייעול, יכולה להיות אנונימית, זה לא משנה, היא מה לדעתם לא בסדר, איפה יש פערים, איפה יש כאבים בתוך הארגון, והרבה פעמים לעובדים יהיה יותר קל להציג את זה, או לצייר את הפער, כי לא בטוח שהם יודעים איך לשפר את זה, אבל הם מרגישים את הקושי, מרגישים קושי מכל מיני סוגים, כמו שדיברנו, יכול להיות קושי אנושי, קושי משאבי, זה לא משנה. הקסם של תיבה כזאת היא שבעצם היא פותחת שאלות, היא לא פותחת תשובות, היא פותחת שאלות, ולמנהל עכשיו יש לו, יהיה לו מול העיניים 10, 20, 50 שאלות, שהן נקודות מצוינות לתחילת תחקיר. בסדר? בעצם העובדים ציירו לך את המצב המצוי ואת המצב הרצוי, ועכשיו אתה בתור מנהל יכול להחליט, וואלה, יש פה 10, 20 פתקים, אני חושב שיש פה שלוש פערים, שהם מאוד משמעותיים, שאולי אפילו לא ידעתי עליהם, או שלא דמיינתי מה העומק שלהם, ויש לי בו נקודת התחלה מצוינת לתחילת תחקיר, ואז זה המקום שאני הייתי ממליץ למנהל לפנות לאודי, כי נקודת ההתחלה עכשיו יכולה להיות באמת אחת משתיים, או שאנחנו מלווים את התחקיר הספציפי לאירוע הספציפי, שזה דרך אחת להתקדם, דרך אחרת זה במקביל להתחיל את אותה התמעה של התחקיר. ולי, אני מכיר את זה מניסיון, זה פותח תיאבון, כי כשעובדים רואים, למשל, הדבר הבאמת חכם יהיה לעשות, זה לקחת את אותם עובדים ולהגיד, חבר'ה, ראינו את השאלה שלכם, בואו נתיישב ביחד סביב שולחן ונדון בה, בסדר? נדון בה. ואז אתה לא מקבל המלצה אחת, אתה מקבל 20, 30, 15 איש, לא, מי שהחלטת להיכנס לאותו חדר, דעות, רעיונות, או שילוב של רעיונות. Okay? זאת אומרת, זאת הנקודה שהייתי ממליץ למנהל להתחיל ממנה, להתחיל לשאול את השאלות האלה, קודם כל את עצמו, אם הוא יודע שיש, ואם הוא לא יודע, או רוצה לדעת, לשאול את העובדים, ואל מול הפערים האלה להתחיל את אותו תחקיר.
אני חושב שזה מסכם יפה גם את הפרק, כי זה מחזיר אותנו להתחלה של קודם כל האמון. וכשעובדים יודעים שמקשיבים להם, נבנה אמון.
לחלוטין. לחלוטין, סיכמת מדויק, האמון נבנה, והאמון נבנה, זה הדגש, האמון נבנה. תוך כדי שיח. בסדר? כולנו כשעובדים בארגון, אתה יודע שיש בעיות, אתה מכיר את הכאבים, התחושה הזאת שמנהל מוכן לדון בכאבים האלה, ולא רק מוכן לדון בהם, מוכן להתייעץ עם העובדים, איך לחזק את הדברים האלה, זה בונה, זה מעצים, וכמו שאמרתי, התוצר הוא למידה ושיפור.
אז דותן, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, וברוך הבא לאודי, ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, וכמובן, כמובן שניתן לפנות אלינו דרך האתר OD Consulting או ברשתות החברתיות, וגם במייל od@odconsulting.co.il. ושיהיו לנו בשורות טובות.
ניהול בתנועה, הפודקאסט לקבלת החלטות טובה יותר בפקק העסקי, מבית OD Consulting.